שלום וברכה מורי ורבותיי, אני רואה שיש פה עוד רגע מישהו מנסה להצטרף. אז שלום לכולם, כל שנייה מישהו מנסה להצטרף, נחכה עוד כמה שניות. בוקר טוב, אנחנו מתחילים פרק שני, אם אני זוכר אותו נכון, בעזרת השם. אני שכולם הצליחו לעבור את פורים, כולם פה מחוברים, ידיים במקום, מרגליים במקום, עם הראש אולי. בעזרת השם, מתוך ימי קדושת הפורים, אנחנו מתחילים את הפרק השני בעזרת השם. הפרק השני במריי, במחלות, אפשר להגדיר את זה כמובן שלנו. ומראה כוחות הנפש, הוא יודע את החלק אשר בו לא יימצאו מעלות ופשוטות. אנחנו עדיין, לפני התרופה, אנחנו עדיין לומדים את מבנה נפש האדם, עכשיו את החלקים היסודיים שלה, ועכשיו אנחנו את המורכבויות שלה, מאיפה היא מתמודדת. דע כי המרי והמשמעת התוריים, התוריים הכוונה מבחינת התורה. עם איזה חלקים בנפש התורה מדברת איתנו? איפה אנחנו יכולים להיענות לה, או זה משמעת, ואיפה אנחנו יכולים להתנתק ממנה, או להתקשות איתה. זה מרי. מתוך כל חמשת החלקים, אומר הרבה, מצאו לשני חלקים מחלקי הנפש. עם החלק המרגיש והחלק המתורה לבדם. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבורות המצוות. אני חושב, התורה מדברת איתנו במובן התנהגותי, אני מתכוון כמובן. במובן התנהגותי, מה היא דורשת מאיתנו לבצע, היא מדברת עם החלק המרגיש והחלק המתעורר. זאת אומרת, יש מצוות שפונות לחושים שלנו, אנחנו מצווים לשמוע כל מגילה או כל שופר, אנחנו מצווים לראות, מה לראות, לאכול, מצה, לשמוע, לראות איזה מצווה יש לראות, תעזרו לי, יש הרבה מצוות.
ראה כל
זכרוך את פני השם. הלוואי שנזכה. אני חושב שהפסוק זה לראות, לראות, אבל כשיש בה לראות כך, בה לראות, נכון. נותר מדברת עם החושים שלנו ועם עם החלק המתורה, החלק המתורה פה שהוא דבר תפקודי. השרירים הרצוניים נקרא לזה ככה, בסדר? הם מחלק את הגוף לשרירים רצוניים, לא רצוניים, אין מצוות על הריאות. ושני החלקים יהיו כל עבורות המצוות, החלק הזן והמדמה אין משמעת בהם ולא מהרי, למה? אין בין לדעת לבחירה בשלמעשה כלל, זה לא שני מצונים. זו מערכת שכביכול מערכת מכונה, מכונה מאוד משוכללת, מכונה גאונית, מכונה שלא תאמין, אבל זה מכונה. אני לא יודע, אין לי מושג איך זה עובד, אין לי מושג איך זה פועל. זה גם לא כמעט ולא בבחירה החופשית שלי, הלב והכבד, ובדל לא בבחירה החופשית של הריאות, באופן מאוד חלקי אפשר לעצור את הנשימה עליה. כמה עשרות שניות, כמה זה לא יגיע למספר גבוהים מדי. לא יוכל לאדם לבטל פעולתם או להגבילה בפועל מה, וממילא התורה לא פונה אליך בדרישות לחלקים שאתה לא שולט בהם. זו אמירה מאוד משמעותית, עוד נפתח אותה. הלא תראה, כי שני אלו החלקים מוצאים ממרזן והמדמה, שאליהם התורה לא פונה, אומר הרמב״ם, יפעלו בעת השינה מה שאין כן שאר כוחות הנפש. את המכונה הזאת, הגוף ממשיך לתפקד בצורה מוחלטת בזמן השינה, והחלומות, המדמה, אולי אפילו פורחים משעת השינה, לפחות לא מתמעטים, זאת אומרת שהדעת והבחירה הם לא רלוונטיים, הם לא משמעותיים, זה מין הוכחה כזאת. הלא תראה, בואו ניפגש עם זה שבאמת אין מה לבוא אליך בציפיות, אין מה לבוא אליך בתלונות, מכיוון שאתה לא שולט בזה. אמנם החלק השכלי יש בו מבוכה, זאת אומרת ספק, דילמה, דיון, אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם כמשמעת ומרי, איך אפשר לצוות לך לחשוב משהו או לא לחשוב משהו, לפי אמונה דעה בטלה או אמונה דעה אמיתית, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה עבירה. לפחר חברתי למעלה, בשני החלקים מצווה עבירות המצוות, זאת אומרת, הרב נשאר בעמדה העקרונית שלו, שאומר ריבה משמעת, מצאו רק לשני חלקים בחלק הנפש, שוב הוא מדבר על התנהגות. מה עם החלק השכלי? החלק השכלי נגיד, זה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. אז הרמב״ם נאמר למה שהוא כותב פה, אומר שיש למשל מצוות עשה להאמין. הרמב״ן משיג אליו, אומר שלא ייתכן שתהיה מצוות עשה להאמין, כי זה כבר נשען על אקסיומה. אני יכול, רק אם אני מאמין, אפשר לצוות אותי להאמין, ואז אני אומר למאמין גם בלי לצוות אותי להאמין, איך אפשר לצוות? הרמב״ן אומר זה לא מצוות עשה, אבל הרמב״ם שלנו, בן מימון אומר זה כן מצוות עשה, ושאלה הזאת היא שאלה די בסיסית, היא לא איזה משהו חדש שעולה עכשיו, האם אפשר לצוות על השכל, ואהבת את השם אלוקיך? אפשר לצוות על רגשות, אפשר לצוות על תחושות, אפשר לצוות על אמונות. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, אפשר לנסות ליצור עולם של חינוך, של מרחב תרבותי, שגורם לילדים להיפגש עם דמות מופת ולהלהיב אותם, אבל מה, זה לא הולך בכוח. לא יעזור, תאם עליי באקדח. אתם יודעים שנכון, הם לא עשו ללפנים, אף הוא לא עשה מהלפנים, שמשתחוו לצלם. ברור שלי, שתחוו לצלם בכוח זה רק הגוף, ואף אחד לא חושב שיש איזו הזדהות רוחנית, נפשית, פנימית, עם צלם שמחליטים אותי להשתחוו אותו. אז זה לא עובד, אבל מה באמת בסופו של דבר, למה הרמב״ם כן שם את המצווה להאמין? אז ככה מסבירים, אחרונים, גם רלצה מסביר ככה שזה, בעצם כשהתורה אומרת ואל תשם לוקח, כשבעצם אומרת, המצווה אומרת להאמין, הדיבר הראשון, מי זה הרמב״ם? הנוכח שלוקח, אז מצווה תעשה להאמין, היא בעצם פונה אל מי שמאמין כבר, אבל מצפה ממנו לפתח, לשכלל, להעצים, להעמיק, לגדל, את המרחב האמוני שלו, ללמוד אמונה, נקרא לזה. ליצור התנהגויות בסביבה שמאוד מאוד מעצימות, מעמיקות, מבררות, ומאלה מחיות. זאת אומרת, אי אפשר לצוות עליך להאמין משהו. אי אפשר לצוות עליך לאהוב משהו. אבל אם אתה מאמין בתורה, אז אתה יכול לסמוך על התורה שהאהבה, כמו למדנו על צעקה בקובץ בב, שכמו שגפרו יכול להציץ שריפה גדולה, אז ככה צעקה קטנה ודלה, יכולה לחולל תהליכים מאוד עמקים ומשמעותיים, מאוד פנימיים, משום שזה מאוד מקביל, לבחור קטן יכול להציד גזע, משום שזה לא באמת, כפית לא יכולה למלות בריכה, אבל לבחור קטן יכול להציד הרבה חלילה, למה? כי זה בעצם, הלהבה היא תהליך, לבחור רק מחולל תהליך, זה לא האש שלא מתפשטת. אנחנו לא רואים את אותה להבים, את אותו נער אתה לא יכול פעמיים, בטח שאת אותה להבה אתה לא יכול פעמיים, זה כל פעם פליטה אחרת של חמצן אלה אטמוספירה. אבל זה מכונה תהליך, וככה גם לפעמים צעקה קטנה ודלה יכולה להולך לכונה תהליך, כי אם אתה באמת מאמין בכנות, שבמעמקי הנשמה שלך יש צמא אדיר לאלוקים, וצער השכינה, וציפייה לעולם הרבה יותר אמיתי, אז כשפוגש אותנו כאב, תסכול, צעקה קטנה ודלה, אפשר לברוח מנה, אפשר להתגבר עליה, אפשר להפוך אותה לטובה, אפשר להפנים עצמות של אמונה, ואפשר לפעמים, וזה טוב לפעמים, אפשר גם לשחרר אותה, לתת לה, כמו נשרים שדועים על כנפי הרוח, הם חובטים בכנפיהם, אבל אז הם מוצאים את זרם האוויר, ואז הם נחים כבר, יש להם בני אוויר דינם כאלה כנפיים, שמכונים לנוח על כנפי הרוח ולדעות איתה, אז ככה אנחנו יכולים להשתמש בצעקה קטנה ודלה, כחבטות הכנף הראשוניות עד שזה מגיע. וזאת אומרת, לקחת כאב, שאולי נקודה מאוד ספציפית, כאב, תסכול, אכזבה, תחושת אובדן ונטישה, ולא לברוח מהם. צריך מקום מאוד מוגן, מרחב נפשי, שיאפשר לעשות את זה, אבל הרב דבר אפילו על צעקה ממש, זאת אומרת, לתת צרכה אמיתית. אם יש רגעים שצרכה עולה בי, אפשר לחסום אותה, ואם יש אנשים לא אשפזו אותי מסביב, אפשר לשחת את הצעקה, ואז הצעקה מובילה אותי למקומות הרבה יותר עמוקים. הצעקה היא נוגעת, והיא יכולה לגעת בי. בכאב וקיומי, בכאב הרבה יותר עמוק, בגעגוע, בגעגוע של הנשמה לאלוקים. זה מילים כל מה שאני אומר, אתם מבינים? געגוע לאלוקים, זה מילים. אנחנו רוצים לשבור את המילים, או לקלף אותם, או לחדור מבעד לאותיות שלהם, למדרגת החיים המתוארת על ידי המילים האלה. ושם הקושי הגדול, והרב אומר, זה אחת הפסקות הבודדות שהרב נותן כלי מעשי, ממש הדרכה פרקטית לחוויה כזאת, לקחת את הצעקה שהיא קטנה ודלה, ולעוף איתה, לשחרר. אם צומח בי הכאב, שוב, מתי? זה חייב להיות מקום ש... אני לא מאוים ולא חושש מה יגידו ומה יחשבו. תלוי בזמן ובמקום. אבל לפעמים טוב לקחת את הכאב הזה ודרכו, לאפשר לי לגעת בעומקים הרבה יותר גדולים של געגוע או של תודה, יכול להיות רגש שמח או רגש כואב, זה לא משנה. אבל רגש עצמכם יותר קל, אבל להגיע לכאב, ומשהו נתקע לי, משהו לא אצלך, בואו לא ננער מהר את האבק מעלינו, נגיד מכה קלה וקלה, ונמשיך למקומות גבוהים יותר. בואו נשקע בכאב, לא בייאוש, ממש לא בייאוש. בכאב, ואז כאב קדוש בוקע מתוך, למה אני אומר את זה? זה בגלל שיש מצווה למשל ואהבת לרעך כמוך. מצווה ואהבת לרעך כמוך זה קודם כל מסירת מידע. אתה אוהב את השם, לא ואהבת לרעך כמוך. גם זה חשוב, התכוונתי לבאת את השם לך. אהבת השם לא כך, אני לא אוהב. מה אפשר להכריח אותי? לא, מספרים לך, תשמע, יש בך אהבה אדירה, געגוע אדיר לאלוקים. תנסה ליצור מצבים שמפתחים את זה, שמודדים את זה, שמשחררים את זה. נסה לתת לזה מקום. זה הפרש של המצווה ואהבת השם לך. אז החלק השכלי, אומר הרמב״ם, יש בזה הכוח גם כמשמעת ונרי, לפי אמונה דעה מכאן, דעה אמיתית. הרמב״ם בדרכו, במורה נבוכים, אומר שאפשר לברר, אפשר לברר אמיתות בצורה מאוד הגיונית, אפשר ללמוד את זה, ואז אתה... ואז הרבה שלך על העולם הוא נכון, זה שיש דעות משובשות, זה לא דבר שהן תקוע בו. זאת אומרת, אפשר לצאת למסע, זה דורש המון חירות אינטלקטואלית ויכולות, והרבה עוז. אז אין פה מצווה או עבירה, אין פה מעשה. אלא יש פה תוצאה של... כמו שהוא אומר, אין פה מעשה, אין בו... אני חושב, כמו שאנחנו חוזרים לחלק המדמה, החלק המדמה אין בו בחירה, מה הכוונה שאין בו בחירה? יש... אני אסביר. הרי יש, ולא תטרו אחריכם אחריכם אשר אתם זמן אחריהם, ויש ונשמרת מכל דבר רע, שלא ירער אדם ביום ויבוא לידי עבירה בלילה. מה הכוונה שאין בחירה בחלק המדמה? זה אתם יודעים, אני אגיד לכם עכשיו, כולם לחשוב על פיל ורוד, כולם מדמיין פיל ורוד. אתם מדמיינים פיל ורוד, אני אשאר לכם, אל תדמיינו פיל ורוד, זה לא עובד. וזה אין בחירה. ואת, אני מציף לכם מושג, פיל ורוד זה משהו שאומרים, אם לא ראיתם פיל ולא ראיתם ורוד, אתם בטחו דמיין פיל ורוד. כשאני אומר לכם דמיין פיל ורוד, אז באופן אינסטינקטיבי, הזיכרונות האלה צפים מהמרטפים, מרטפי הזיכרון שלה. כשאומר לכם, תפסיקו לדמיין פיל ורוד, אין לכם מסוגלות, אין לכם, אין גם לי. אין לו בחירה חופשית במרחב הזה. אי אפשר להסיט את דימויים מהמוח. איך אפשר, מה אפשר לעשות, אפשר לעשות באופן עקיף. באופן עקיף, אתה במקום פיל ורוד, אתה תחשב עכשיו על לוויתן סגול. אז אני מטה את העיסוק שלי, בקיצור, תראו, לתודעה יש רמקול אחד. שדיברנו כבר למשל הזה. לתודעה בפועל, במה אני עושה? עכשיו יש רמקול אחד. יש משהו שעכשיו משתלט לתודעה. ומאחורי המסך, מאחורי הקלעים, יש אין סוף התרחשויות, אין סוף תפאורה, ואין סוף שחקנים, ואין סוף קולות אחרים. ושוב, וברגע שמישהו שתלט הרמקול, לא יכול לרשות, אני לא יכול לגלות פיל ורוד, תפסיק להתמיד, זה לא עובד. איך אומרים, אם פגע בך מנובה על זה, מושכו לבית המדרש. זה מאוד עקרוני, אתם מבינים מה ההשלכות של מה שכתוב פה? למשל, אירועי עבירה. כתוב שלושה ברייתא, שלושה דברים אין אדם מצמוד בכל יום, יום תפילה ואירוע עבירה. אירוע עבירה זה דבר שאפילו תנאים אומרים, טוב, אני לא אומר שכל אירוע עבירה של כל אחד אותו דבר. אנחנו לא אחראים על אירועי עבירה שלנו. בסדר, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. עם מחשבות לא צנועות למשל, אנחנו לא, הן באות לבד. מה שבא לבד לא קודם עכשיו לך, קודם אירועים. זה כזה משהו מרוער בעין, לא יציב, לא, אני מדבר על אירוע בעין. זה משהו שכמו שאתה מריח משהו, וכמו שאתה רוצה להתעטש, אז מחשבות, אולי מחשבות שליליות, מחשבות לא צנועות, מחשבות אגואיסטיות, זה בא לבד. ואין בזה שום אינדיקציה למצבי הרוחני. זה לא רלוונטי בכלל. זה לא מעיד. אני יכול לבנות עולם רוחני מאוד 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 יפה, טהור, נקי, וזה בא לבקר. זה בא לבקר בלי לשאול אותי. זה קשור למבנה הפיזיולוגי שלי, זה קשור ל... להמון דברים שהם הרבה הרבה מעבר ליכולת השליטה שלי. אני לא יכול להגיד לזה, אל תבוא. אני יכול לדרש את זה, אני גם לא יכול לדרש את זה, אני לא יכול להגיד לזה, תלך. רק מושכו לבית המדרש, אם פגע בך מנובה זה, מושכו לבית המדרש. מה זה מושכו לבית המדרש? זה להסיע את מחשבתך למחשבות אידיאליות, למחשבות של בית מדרש, מחשבות של קודש. אם אתה אומר למחשבה רעה, לכי מפה, זה גם מחשבות של דיכאון, מחשבות של דימוי עצמי נמוך, מחשבות של ייאוש, מחשבות של כעס, זה לא עובר לבד. אי אפשר להגיד כעס תלך, הכעס לא ילך שום מקום. יסיע דעתו, זה ביטוי של הראשון, יסיע דעתו. אין בחירה, אין בחירה בחלק המדם. ולכן, שימו לב, לא כתוב, אל תחשוב את דברים רעים, כתוב, לא יערער אדם ביום ויבוא לדי מחשבה בלילה, שמרתם מכל דבר. אל תחשוף את עצמך למרחב מעוות, למרחב מקולקל, למרחב מסובך, כי זה יגרום לך להצפה, הצפה תת-מודעת בחלום, של כל מיני דברים ש... שאתה חווה אותם בתוכם. אנחנו בהתרגשות רבה, מקבלים את יאיר נריה כהן, שמתחתן בשבוע הקרוב אלינו בעזרת השם, הולך להקים בית חבל לזמן בישראל, איזה שכינה תשכן בבית השם. יריה, כולם מוזמנים? כולם מוזמנים?
כן.
הבנתי את רגע, לא יעבור. כן, מה קצת בכל מצאת, נשמע לי חלש.
יותר טוב?
אולי זה הווליום שלי, תן לי לבדוק. לא, זה אתה, אני אשתדל להקשיב, כן.
זה אמירה מורכבת של אין בחירה בחלק המדמה, כי כמו שהרב גם אמר, יש לנו... זה נכון שיש גרעין מסוים שבו אין לנו שליטה, אבל יש לנו המון המון שליטה על הכוח המדמה שלנו, על מה עוטף אותנו ולאן אנחנו מכוונים את המחשבות, ו... להגיד אין לנו בחירה בכוח המדמה, זאת אמירה קשה. הכוח המדמה עוטף אותנו כל הזמן, בכל צעד שאנחנו עושים, כאילו, וזה, ברור שאנחנו, אני חושב, מחליטים על מה יעטוף אותו ולאן תלך דרכו.
אתה יכול, זה מה שסיימר קודם, תודה שאתה מבין אותי, אתה יכול ליצור מגע עקיף עם כוח המדמה. אמרתי לך, אם אתה רוצה להפסיק לחשוב או לדמיין פיל לבן, אתה לא יכול להפסיק לדמיין פיל לבן. אתה יכול להגיד, אני עכשיו חושב, אתה יכול לקרוא ספר, אתה יכול לפתוח סוגיה, אתה יכול להכניס את הדופק מסמר בקיר כדי לא תמונה, אבל אין לך שליטה ולגרש, שוב, אין לך שליטה גם בהדעה של זה. נכון שאתה יכול ליזום דיון על פיל לבן, אבל פיל לבן הזה בא לפה בלי לשאול אותך. אין עבירה בלהרהר אם הוא לא צנוע. אין עבירה כזאת. אין עבירה כזאת, זאת אומרת, אין עבירה כזאת, זאת אומרת, זה לא אתה. אם זה בא, זה לא אתה. מה העבירה? העבירה זה, כתוב בתחילה, גמרא בסוכה של דברת היצרה, ועתים על פי כבשת רשמה בהתחלה קורא אלך, אחרי זה קורא אורח, אחר כך קורא איש. היצרה הוא מסתובב כל הזמן סביבך, הוא מנסה ליצור קליק בינך, בין העיניים של העיניים שלך. הוא אלך, הוא מתהלך סביבך, והוא דופק בדלת, ואתה לא פותח את הדלת. אתה, התפקיד שלך זה לומר לו כמה, לך מפה, לך מפה, לך מפה. לפי מה זה מגיע? זה מגיע לפי, ברור שיש השפעות, כל השפעות שמתי מדבר הן השפעות סביבתיות. איזה ספרים יש לך בבית, איזה אמצעי תקשורת יש לך בבית, איזה חברים יש, איזה נושא שיח, במה אתה מעסיק את עצמך, איזה מצב רוח יש לך, איזה משבר יש לך, איזה סביבה יש לך. ברור שלכל זה יש השפעה מאוד מאוד עמוקה, עדיין זה לא אתה, עדיין זה לא אתה. ואדם יכול לעשות כל מאמץ, כנראה אותו לומר תיאורים, ובאות אליו, כמו סטיות אפילו, בסדר? זה לא עבירה. זה לא עבירה עצם הקיום שלהם. זה מאוד לא נעים, זה מאוד לא יפה, אבל זה לא עבירה, זה לא מגדיר אותך. מה שמגדיר אותך זה מה שבשליטה שלך. מה שמגדיר אותך זה כמה מקום אתה נותן לזה. אז בהתחלה הוא הלך, מסתובב שמחה. מסתובב שמחה. זה אתה, הוא ימשיך מסתובב שמחה. גם אם אתה אדם שמגיע לברדות גבוהות, מאוד עליון כמו תראו, אדם שמגיע לברדות גבוהות, מה שגדול בו זה לא שהיצרה שלנו היה יותר קטן, היצרה שלנו היה קטן. היצר הזאת היצר, מה שגדל באדם גדול זה היצר הטוב. היצר הטוב יותר גדול, יותר ויותר ויותר גדול. עוד שאדם גדול, אותם קולות לוחשים לו לא לצאת מהשמיכה החמה, אבל מה הוא מביא מולם? דיוויזיות אדירות ועוצמתיות וחשק כל כך אדיר לתפילה, שהקולות שגרמו לאדם חלש להישאר במיטה, הקולות הנים לא רלוונטיים לגביו. אבל הכוח המדמה, האחריות שלנו לא ישירה, האחריות שלנו היא עקיפה, ולכן לא שייך לנקוט בעולם הלכתי. תפילין אתה חייב להניח. התורה יכולה לתת לך פקודות על ההתנהגות שלך, ולא על המרחב האישיותי שלך. אתה יכול לחשוב, כמו חינוך, אין מסרת חינוך בתורה. אין מצוות עשה מהתורה בכלל לחנך. הרעיון היסודי הוא שחינוך הוא תוצר לוואי של החיים. אתה בונה חיים שיש בהם רוממות, עם ילד נפגש עם גדלות, עם תורה, עם תמימות, עם אמונה, עם עמל תורה. אז זה יצמח בו, ואם אבא שלו שולח אותו למוסד מאוד מאוד טוב, אבל הוא מבלה את זמנו בפלאפון ובסדרות. אז בסדר, אז זה יהיה יותר מסובך כנראה, למרות שיש איזו בחורה חופשית להשקיע כסף ולשלוח אותו למוסדות יקרים שקשה מתקבלים. הקודש ברמת המדמה הוא נבנה באופן עקיף, באופן מערכתי, באופן עד התחבר לרשע, במערכות חיים כאלו, ולא ממוקד, זה בא לבד, ושוב אתה לא יכול להגיד לא הולך מפה, אתה יכול רק לעשות, ההתמודדות היא לחשוב על משהו אחר, וכדאי שזה משהו חיובי, משהו תורה, משהו לבית המדרש, כמובן שלא מדבר על משיכה.
מה זה ששיננתם לבניך?
אני לא שומע טוב היום, אז תנסה להגביע.
מה זה ששיננתם לבניך?
מה זה קשור? שיננתם לבניך זה לא במחשבות, זה מעשה מאוד ברור. תשב, תימד עם הבן שלך, זה אקט טכני. ולא מה אתה חושב, לא מה אתה מרגיש. מה אתה חושב, מה אתה מרגיש? זה, שוב, אפשר להשפיע על זה מאוד, אבל אין עבירה, אין עבירה, אם מישהו חלילה נמשך משיכה תוך מגדרית. הוא לא פחות צדיק מאף אחד בעולם. הוא לא פחות צדיק מאף אחד בעולם. עצם המשיכה, יכול להיות זה מגילה אותך, המשיכה זה זמן מגילה. מהו השם שיש בו דברים מגילים, או יש בי דברים מגילים חלילה. זה לא נעים, בכולנו יש דברים פחות סימפטיים, אתם יודעים. השאלה מה שהתורה אומרת לך, אז איזה מקום אתה נותן לזה? התורה אומרת לך, אל תיתן לזה מקום. תנסה להשתחרר מזה, תנסה לצאת מזה, תנסה להתגדל מעד זה, תברר את זה, תלמד זה. אבל איזה מחשבות חולפות לך בראש? למה אתה נמשך, למה אתה לא נמשך? אתה לא בסדר, אלוקים בכלל לא שואל אותך מה אתה, אלוקים שואל אותך מה אתה רוצה להיות, במובן אמיתי. מה אתה זה די אלוקים קבע לך, מה נקודות המוצא שלך, מה עובר לך בראש, מה איך תחסים של אשתך עם הילדים שלך, עם התפילה שלך. זה לא הנושא, הנושא זה לאן אתה רוצה לקחת את זה, לאן אתה רוצה להתקדם. נכון, האם אתה מתייצר במסילת שם, זאת אומרת, על מסלול שמותח קו אינסופי בינך לבין המסילה העולה בתל, לבין נוכח פני השם. אם אני נמצא במסלול הזה, אז אני מנוח, מהשם. ואם לא, אז לא.
אבל אני לא יכול להיות גם במסלול הזה מצד אחד, וגם אם נגיד כל היום באות אליי מחשבות פסולות, אז זה כן מבטא אולי שאני לא במסלול הזה, זאת אומרת...
לא, זה מאוד חשוב להגיד שלא. לפעמים זה בא כל היום וכל הלילה, זה לא אתה, זה לא אתה. אמרת את זה מאוד מדויק, באות אליי מחשבות פסולות. יכול להיות שאני אגואיסט, יכול להיות שאני קמצן, יכול להיות שאני פחדן, זה מאוד לא נעים לי. אבל לא זה מה שאלוקים שואל אותי, במידה רבה, הוא אשם בזה שאני אגואיסט, זאת אומרת, בזה שיש לי תכונות נפש כאלה. אבל הוא לא בא להגיד לי, אל תהיה עם תכונת נפש כזאת, הוא בא להגיד לי, למרות תכונת הנפש הזאת, תתנהג כמו שהתורה אומרת לך לפני. או תנסה, וזה שמונה פרקים, לתאר את עצמך, לגדל את עצמך, לנסות לעבור שינוי. אנחנו מאמינים שאלוקים עשה את האדם ישר, ולכן זה שיש לי תכונות נפש שליליות, כנראה שיש לי בעיה, כנראה שאני חולה במשהו. זה הרציונל של הספר שאנחנו רואים, שיש שמונה פרקים. הרציונל הוא שיש חוסר התאמה בין הנפש שלי לבין התורה, אז המחלה, זה תהליך שאפשר להתמודד מולו, אפשר לעבור שינויים. יש כאלה שהשונים שהם יעברו הם קלים יותר, ויש כאלה ששונים יעברו הם קשים יותר, ויש כאלה שהם קשים לאין ערוך. נכון, אז מה? זה לא משנה. זה לא משנה. אבל זה ממש חשוב להדגיש, מתן, מה שאתה אומר, אני לא, אסור לי שתהיה לי אינדיקציה על עצמי, בגלל האירורים שבאים לתקוף אותי. תראו, אם אדם יודע שמחשבות מאוד 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 מוכרות מלוטו שום, אז לא כדאי שיציע את מועמדתו לתפקיד הרב הראשי בשלב זה, בסדר? אדם יודע מה מתמודד, מה עובר עליו, מה הקשיים שלו, כן, אבל יכול להיות שבעולם הבא, עכשיו, שם הוא נמצא, שם הוא נמצא. זה עצום מאוד למה הוא נמצא, הוא נמצא שם אולי בגלל שטויות שהוא עשה בגיל ההתבגרות, ואולי בגלל סביבה שלילית. זו שאלה מאוד חשובה, בסופו של דבר, לא זאת שאלת המהות. יכול להיות אדם שמוצף במחשבות שליליות, אמרתי לך, זה אבות הגרוע מוצף, אדם שלו. שהמשיכה שלו לא עלינו, היא לגברים. הוא לא אשם בזה. הוא לא אשם בזה. לפעמים הוא כן אשם בזה, וגם הוא אשם בזה, חלס, עכשיו זה נתון. והוא לא מרחוק, כי הוא זה מתחת כנפי השמיים. השאלה היחידה שמעניינת אותנו, זה כמובן התנהגות. הפסוק האחרון בפסטלים, בקופיוטט, זה אחד הפסוקים היחידים בתנך שאנחנו נותנים פקודה לאלוקים, ציווי, זה תהיתי כסעובד בקשר דרך כמצוותיך הימדי. תהיתי זה תף, עין יו, תף יו, תהיתי זה לא טעות בתה, טעותי זה מי שהולך לאיבוד, אבל הוא עובד טוטלי. אין לי מושג, הוא מתקרב, הוא מתרחק, לא אז הוא בכלום. הוא עבוד לחלוטין, תהיתי כסעובד, למה הפסוק הזה קשור? משום שהמילה תועבה שקשורה למה שהזכרתי קודם, תועבה אם, בר כפר אומר בגמר שפירוש של מילה תועבה זה תועה אתה בה. זאת אומרת, יש אנשים שניסיון החיים שלהם, זה לא משנה שזה התפתח, הם במצב של תאייה. תאייה, זה מצב מאוד מאוד קשה, זה מצב מרסק. מצב של התמודדות אדירה, אדם מרגיש שיש חוסר התאמה עמוק מאוד בינו לבין מה שהתורה אומר, בינו למה שהטבע אומר. ואין פתרונות קלים לזה, אבל האנשים האלה, הם יכולים להיות שלוחי ציבור, האנשים האלה יכולים להיות עמוד האש לפני המחנה, אנשים האלה יכולים לצוות על אלוקים. אם הרגשה שאתם תהיתי כסה עובד, הם יכולים להגיד לאלוקים, בקש עבדיך. לא אני אבקש אותך, אתה תבקש אותי. זה להניף אצבע מוכיחה כלפי אלוקים. רגע, יש שניים מאוד קריטיים. כי באמצעותיך האמנתי. כן. אם בתוך כל השבר, בתוך כל המשבר, בתוך כל הכאב, בתוך זה שהראש שלי מוצף אולי בתינופת, אני ממשיך להיאבק בכל כוח המצוותיך האמנתי, אז יש בי עמדה כזאת. שימו לב שקוף יוטה עד שהוא מזמור של 176 פסוקים שכולם עוסקים בהרגל התורה, נגמר הפסוק שיש כאלה שיבין שמוד מאכזב. מאחר כל האלפה בטה כפוי 8, אתה אומר, תהיית כסייה עמדה, כן, לפעמים זה פסגה, לפעמים זה סי. מישהו שאנחנו לא אחראים על הזן והמדם שלו. אם יש למישהו קלקולי קיבה, לא, אולי הוא אכל אוכל לא טוב, אולי יש לו בעיה בגנים שלו, זה אלוקים אחרי על זה. החלק המדמי, יש לנו השפעה אדירה, השפעה מערכתית. הרב נועם דיבר על הערך של חינוך לילדים קטנים, זה סוג של מדמי, זה מערכת דימוי. הדימוי הכי אדיר שילד נולד בתורת היהודים, זה מערכת יחסים אליו בבית. אז מדברים על זה, מבינים את זה, מודעים לזה, לא משנה, מעמקי הנשמה. מעמקי הנשמה, ילדים, הדבר הכי 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 עליון. זה מדם, זאת אומרת, זה חוויה. זה לא הסבר. אבל אם ילדים נחשפים לאמון בין אבא ואמא, אמון, יש בזה אין סוף רמות. כשאבא ואמא עוברות השנים, וטלטלים הפכו סיבה בינתיים, או שהם נגוזו באמון. וקמטים מאתרים או את הפנים שפעם היו צעירות ובורקות, ועדיין אדם מצליח להסתכל על אשתו ולהגיד זאת נחמתי ביוני, ולהעצים את האמונה שהיא נזר אלוקיו על ראשו. עדיין להילחם בכל הכוח ולשמוח. כשילד רואה את ה... זה יכול גם להיות, אתם יודעים, פעם התארחתי אצל צדיקים, הייתי צריך להתארח אצל מישהו, כאן אצל זוג מבוגרים. והייתי שם כמה הם תקעו עליהם בבית. ויום אחד פתחה מריבה מאוד מאוד קשה ביניהם. אני לא זוכר מה אמרה, וזה היה לפני הרבה שנים. ואני ניסיתי להיכנס לתוך הקיר, להיבלע בתוך הקיר מרוב מרוחת, ונחשפים לפניי בה. וזהו, אנשים מאוד מאוד גדולים, בעלי חסמה מאוד גדולים, ואז היא ראתה, האישה ראתה שאני בו, הם ראה, תדאג, אנחנו אוהבים אחד, זה בסדר. אנחנו מספיק שם ביחד. אז כאילו, חטפתי מכת ברק של אמון אדיר, זה הייתה מריבה. אז מה? זה לא בעוד של אמון. זה לא בעוד של להפך, אם שיש אמון, אז מפחדים גם לריב. כי הכל כל כך רגיש, צעקה אחת וטרח, הכל יקרוס. אז יש מערכות דימויים שאנחנו מושפעים ממנו. אתה החלטת לאיזה אומן תיוולד? אתה החלטת באיזה בית ספר תימא? אתה יכול לעזור לילדים שלך, כן. שלהם תהיה חוויית חיים אחרת. אני רואה שחנני חובה פה במסך, אז בפורים הגיע עם אחד של חברון מצנחני, והגיע מגן מצנחני, ואז האחיין של חנני, בן של הרב עוזי, הוא בשורה ניגש לה, הוא היה שם קצת שיקור, והוא ניגש למגד, אומר לו, אתה בצנחנים? כן. אמר, דוד שלי נפל בצנחנים. אז הוא אמר לו, מי זה דוד שלך? אז הוא אמר, סרן אריאל חובב. והוא הכיר אותו, אמר, וואו, שבוע הבא, שבוע הבא יש לה גם הזיכרון. ואתה רואה, בחום שיעור א', הוא היה שיקור, זה אמיתי, הוא גדל את דמותו. זה הגאווה של החיים שלו, הוא גדל, משפחה גדולה בכל מקרה, אבל... הוא גדל במדד שלו, יש לו עמוד אש כזה שהוא לפני המחנה שלו. מי הדמויות שלך? מי הדמויות לחיקוי? מי הדמויות לזיון? מי ה... זה בידינו, בידינו מאוד מאוד לבנות, להעצים את המדמה של הילדים שלנו, ואנחנו גם עושים איזה טעויות, זה לא בשליטה שלנו. את המדמה שלנו, כן? למה אתה בוחר להיחסת? אבל הכל השפעות עקיפות. הכל השפעות עקיפות. זה חשוב מאוד השפעות עקיפות, ולכן אין בזה מצווה או עבירה. זאת אומרת, להגיד לך לא להרים מוקצה, זה עבירה. אבל להגיד לך שלא בוא לכם אומר לעבירה, אני לא יכול לצוות אותך על זה. אני לא יכול, אני אומר, תשתדל שזה לא יקרה. אם זה יקרה, תנסה לברוח מזה. אנחנו בהתחלה הוא דומה להלך, זה דומה לאורח. הוא דופק, דופק בדלת. אם אתה פותח את הדלת, הוא רואה שזה הוא טרח, תרוק לו את הדלת בפרצוף. הוא מנסה לדחוף את הרגל כדי שהדלת לא תסגר. אבל אל תיתן לו, תבעט לו ברגע שדות, כי אם אתה נותן לו, אז הוא נהיה אורח. ואם הוא נהיה אורח, אז הוא כמו סוכן מכירות. מהר מאוד אתה אורח. מכיר אחד כזה שבא למכור לך איזה ספרים, ואחרי חצי שעה הוא הולך מהבית, אתה מושג למה קנית ב-2,000 שקל ספרים שאין סיכוי שתסתכל בהם. אז זה יצא רע, הוא משתלט עליך. זאת אומרת, המאבק הוא, המאבק הוא לזהות אותו כחיצוני, לזהות אותו כאויב. זה לא אני, זה לא אני. מחשבות לא צנועות, זה לא אני, זה לא אני.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני
לא שומע טוב משום מה, תנסו לדבר יותר לאט.
הם הכי משמעותיים זה נזירות, שאדם לדוגמה צריך לעבור אזור מגורים, אנחנו רואים את זה המון בגמרא, המון דווקא שעולם הדימויים של אדם הוא מעוות, אם שזה לא דבר תקין, עדיף שלדוגמה נזירות טובה, שאדם רוצה להתרחק מהעולם דימויים של גאווה שלו, להתרחק ממקום של זנות, יש המון המון התעסקות בזה דווקא כן בעולם שלנו, בעולם של התורה. איך מחשבות באות משום מקום ברמב"ם?
אני טוב, טוב שמזכירים את זה, אני רואה שאני לא ברור, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ שזה לא יבוא, אני לא רוצה לעודד את זה. אני לא אומר את זה כדי לזרוק אחריות. כמו שאביחי אומר, אפשר לפעמים לעבור, אפשר לעבור קריית גת, בשביל לבנות מקום. בטח, הרחק משכן רע, ואת חבר לרשע, ואני נניח אני כל כסף זר שבעולם, אני גר למקום תורה. יש המון, המון הדרכות, עצות טובות, ברור שנשמרת מכל דבר, ברור שיש עצות טובות, אבל זה הכל מערכות עקיפות, זה מערכות תמיכה, זה לא פועף באופן ישיר, זה לא מצווה בעבירה. מצווה בעבירה, אין, אסור לך להזיז מוקצה, לא באופן עקיף, אני אבנה מצב שאין מוקצים לידי, ואז אולי, אין כזה, אתה לא מראה מוקצה. לפי נכון מוקצה, כן. אתה לא אוכל חמץ בפסח, אין, תשתדל, לשום מצווה, דם להשתדל לשום פסח. זה מצווה, זה עבירה, זה חוק. פה זה רוח החוק. וכדאי, כדאי עם הרבה שכל לבנות עולם כזה ש, שמשפיע על המדם שלך השפעות מאוד חיוביות ובריאות. נכון, התוספות אומרים שהאדם אוכל מעשר שנים בירושלים, כולל ירושלים, תוספות, רבי יהודה הלוי בקורס הרי"ב, שחלק גדול מזה שאוכלים מעשר שנים בירושלים, זה, בירושלים זה חוויה מטלטלת של, של, של מדם אדיר. אתה פוגש שם ברחובות ירושלים להקות של נביאים, וחבורות של מזירים, וסנדרים, אתה פוגש מסות כאלה, כמו לאבדי מי שנוסע למזרח, הוא פוגש לפצצה של איזו אנרגיה רוחנית זרה. לאבדי לה, לעלות לירושלים, גם לעבור לישיבה. חלק באו לישיבה לפורים. זה מין מפגש כזה שהוא לא שכלי, חלק גדול מאוד מהחיים, חלק גדול מעבודת השם, הוא בכלל לא שכלי, הוא לא צריך להיות שכלי. הוא במדמה, וכמה טוב שהוא במדמה. התורה, מה פרוש? האמונה הישראלית, אנחנו עכשיו לא מדברים, תראו, זה הרבה מעבר, התורה היא הרבה מעבר למרי ולמשמעת. למשל, שמונה פרקים לא עסוק במרי ובמשמעת. שמונה פרקים זה לא ספר הלכתי. יש חמישה חלקים לעבודת השם. חלק אחד מהם זה המצוות, זה השולחן ערוך, אומר גם משמעת. כל ארבעת החלקים זה יראת השם. ואתה ישראל, מה השם שואלת שואל ממך? כן, יראת השם מוכיחה. לעבוד השם מוכיחה בכל ערב חם חם שלך. ללכת בדרכיו, יראה, אהבה, הליכה בדרכיו, זה חלק השני. החלק הרביעי, לשמור את מקום מצוותיו. והחלק החמישי זה איך לשמור את מצוותיו בכל ערב חם חם שלך. החלק הרביעי הוא חשוב מאוד, ואוי ואבוי אם נסגור את התורה רק החלק הרביעי, זה תהיה קטסטרופה. זה תהיה קטסטרופה. מי שאומר אמור לי מה חובתי ושמח, רק ציוד הקרא לזה, לפעמים הפיקורת שומר מצוות, הוא קורא לזה קוזקים של הקודש ברוך הוא, קוזקים זה אין שכל, אין מוח, אין פקודה, אני עושה. ברור שאנחנו מדברים על עבודת אלוקים, היא כוללת מרחבים הרבה יותר אדירים, שבהם אנחנו רוצים לבנות גם אזורים, אזורי תרבות, ואזורי שיח, ואזורים חברתיים, איפה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו, איך הקהילות, איך עם ישראל. ברור שאנחנו רוצים משהו הרבה הרבה יותר גדול מאשר איך אנחנו מתנהגים. ברור, אבל אנחנו עכשיו מדייקים איפה יש מרי ומשמעת תוריים. איך הרמה אומר, יש דעה בתלה, או נעונה דעה אמיתית, אין בו מעשה. אין בו מעשה, אם אתה רוצה לבנות אמונה יותר, אז תלמד תפוס חברות, תלמד מעבל, תלמד אורת התשובה. אבל זה לא, אין פה תהליך כמו מידות רעות. אין פה, אתה לוחץ על כפתור, הטכנולוגיה נותן לך פתרון שאין בזה מרי ומשמעת. אם אתה הולך לרופא שיניים, אתה משלם הרבה כסף, אם הוא נורמלי, אתה מקבל פה חדש. אתה מה שאתה נדרש לעשות זה לשם את הכסף, לפתוח את הפה, ולא לזוז עד גמר הטיפול. ואתה מקבל פה חדש. זאת אומרת, יש פה משהו טכני, אקדמיה, בחלק, לפחות הטכנולוגיה, נותן לך כלים מאוד מאוד מעשיים, פרקטיים, איך לעשות. אבל בקודש, איך להיות יותר צדיק, או איך להתקמם בתפילה. צר לי ידידיי, אנחנו עוד עובדים על זה. אין לנו פה איזו מערכה שמחה. תקנה כרטיס, יתרום לישיבה ומיד תהיה צדיק. יש ישיבות שככה שלחות מודעות כדי זה מצליח להם, אבל אנחנו לא בטוחים שזה באמת מצליח. אין לנו את הפרקטי, זה תהליכים מסביב, זה תהליכים מסביב. זה תהליכים ששוב, אתה יכול לגרום לזה לבוא לבד, אבל אתה לא יכול לסלק את זה לבד, וזה גם בא בלי לשאול אותך. אז אי אפשר להגיד לך, אל תחשוב מחשבות לא צנות. אפשר להגיד לך, תעשה הכל, אפשר להגיד לך, זה כן, אגמור, שכשזה בא, תיאבק בזה. זה נכון, בא, תיאבק בזה. אז במידועים מישהו פעם שאל אותי, איך זה יכול להיות שאין מחשבות לא צנות? אמרתי, לא, זה לא, תיאבק בזה, זאת אומרת, אני לא חשבתי על זה. יש חברות שכשזה בא, זאת אומרת, איזה יופי שזה בא. יש כאלה שהם עושים השתדלות כדי שזה יגיע, למרות שזה לא בא, אני מכיר אותם. כן, הרב רואי.
שלום. שני דברים. א', יש בהלכה על בן אדם שרואה קרי ביום כיפור, שכתוב על זה דברים לא טובים. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על הרובד של מחשבות שלא שולטים, ויש גם לפעמים תגובות של הגוף שלא שולטים עליהם, ורואים שההלכה מתייחסת אליהם בצורה מורכבת. שאלה נוספת,
סתם, רואה את המופת שלנו בתנך. תעצור בשאלה הראשונה. מה השאלה?
שהנה רואים משהו שהוא גם קשור לתחום המדמה, שההלכה מתייחסת אליו בצורה ביקורתית.
מה הכוונה? תסביר, מה זה?
מה?
תסביר את השאלה. זה קרה לבד, מה הוא יעשה?
אז ההלכה אומרת שמי ש... אני לא זוכר בדיוק, אבל נראה לי שמי שרואה קרי...
אז אני אזכיר לך בדיוק, בוא תרשה לי להזכיר לך בדיוק מה כתוב שם. מי שרואה קרי ידאג כל השנה כולה. ואם יצא כל השנה כולה, הרי זה סימן טוב הוא לא. זה סימן, זה סימן. אם בן אדם מטורף, בערב יום כיפור, תורח להציף את ראשו המחשבות של זימן, אז הוא לא רלוונטי, כך גם פוסקים אומרים. הוא בא בעניין שעשה הכל, התמלא יום כיפור, ופתאום את אדמתו, הוא רואה קרי בלי יום כיפור, ואז זה, או, זה סימן, זה מהשמיים הראו לו. או שהראו לו שזורקים אותו, או שנכון שהוא ראה ואותו מסביא מן השמיים, או שזה סימן טוב. עברו כמה חודשים עד שהוא ידע איזה סימן, זה די מפחיד. הסימן טוב, זה רק בסוף שנה אתה יודע הסימן טוב, אבל זה לא משהו בחירי, אתה רק מחזק את המבט הזה, אתה רק מחזק שיש פה מאוד כדאי שיהיה, כי זה קורה לבד.
הרב, אני אמשיך על הנקודה הזאת, סתם, על יעקב אבינו כתוב שראשית עוני, בגיל 84, עם ראובן, הפעם הראשונה, זאת אומרת, אני אומר, דמויות המופת שלנו בתנך, הם עם מחשבות תאורות לגמרי, אף פעם, זה לא נראה שככה הם מתמודדים עם אותם דברים שאנחנו מתמודדים, או עם מחשבות לא בחיריות שאין לשפוט עליהם, אנחנו לא מציירים אותם ככה, אנחנו לא מתייחסים אליהם ככה, מבחינה אמיתית, שוב, אם חזל אומרים, בגיל 84 זה כבר ראשונה.
סל יוסף זה בדיוק הפוך.
למה?
למה?
יש סברה שבאמת הייתה לו מחשבה לחתוך. אף אחד לא מתעלם מהמחשבות האלה. יש מחשבות, כן. אני חושב להתגבר עליהם. אני חושב שמציירים לנו דמויות כאלה בתקועות ואצל דוד, שמון מהם.
לא, אצל דוד, תעשי לי טובה, תריס דוד לשם. אבל יוסף, תראו, אברהם היה צדיק, ויצחק היה צדיק, ויעקב וראובן ושמעון ולוי יהודה, רק ליוסף קוראים צדיק. למה רק יוסף קוראים צדיק? יש מעט מאוד אנשים בשעס, בחזש קוראים צדיק. יוסף הצדיק בעיקר, יש שמעון הצדיק, ויש בנימין הצדיק, מעטים מאוד, בעיקר יוסף הצדיק.
לא גם.
ויוסף הצדיק, כמו שישי אמר, הוא בדיוק הפוך. זאת אומרת, יש, ועבור הביתה לעשות מלאכתו, ובשבת נתת עמוד בית, יש שתי תאות בגמרא. דעה אחת שהוא בא בתמימות וקופץ עליו, דעה השנייה שהוא יקבל לעשות דבר מדרה. נכון, אנחנו...
גם הרב, גם התיאורים על רבם הרב חסידה, אבל רבי עקיבא, הגמרא ממש ממש לא עושה להם הנחות, ולכאורם הם הצילו את עצמם ברגע האחרון.
אבל הם הצילו את עצמם ברגע האחרון, בוא נזכור.
זה ברור במעצה, אבל המחשבות כאילו לא, אין שם שום הנחה במחשבה, אין שם שום תיאור של מישהו שהוא צדיק כזה. לימו זה הדוגמה היחידה שאולי לכאורה כזאת, וגם ביום כיפור, ערב יום כיפור הרב מסביר אותה בצורה מסוימת. אני לא מרגיש שזה ככה.
אבל ברור, מה שהרב רואי אומר זה ברור, ש... אני לא התכוונתי שכל הצדיקים הראש למתונה, אני חושב שדמויות שאנחנו רואים בהם מודלים לחיקורי, והיו עיניך רואות מוריך, אנחנו מקווים שהם לא חושבים כל הזמן איך לשדוד נשים זקנות, ומתגברים על זה ברגע אחרון. אם ברור להם שאדם שעובד על עצמו בצורה מערכתית, אז לאט לאט, הקודש שבו גדל וגדל 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 ומגיע למדרגות מאוד מאוד פנותיות.
ואז יש...
ולתמונה יש... בסוכה של אנשים שאתה לא אומר איזה... אתה לא תרצה רב שהוא רוצה לחסל, לשדוד בנקים, והוא ברגע השני האחרון בשני האחרון המעצר. ברור שיש השפעה מערכתית, והשפעה מערכתית עושה את פעולתה. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על לשפוט את עצמך. אם אני בסיטואציה שבאות אלה מחשבות אווירה, אז אני לא שופט עצמי על זה, זה לא מה שמגדיר. תראו, יש שתי מדרגים. יש שתי מדרגים, אנחנו אומרים, אל תשפוט אותו. אל תשפוט, אני לא אמנה לדיין אחד שלא יודע כלום. אני לא אתן מטוס לאחד שלא יודע להטיס. יש ערכים פרקטיים, ואני יודע מי חושב מחשבות קדושות, מי אדם ענק, מי אדם קדוש, מי אדם שמבאר רזי תורה, מי אדם שאני פוגש אותו, אז זה מרומם אותי, מגדל אותי, מרבה ממחשבות של קדושה. ומי אדם נמוך, בזה בטח השיפוט, אבל לפני האלוקים, זה דיון אחר. את מה האלוקים רוצה ממך? מי חביב לפעמים מטבח? יכול להיות שפשוט בישראל, מבחינה סגולית הוא עכשיו מתקן עולם הרבה יותר מצדיק של ישראל, אבל הצדיק של ישראל הוא צדיק בישראל. יכול להיות שהצדיק הזה הוא צדיק וטוב לו כזה, כמו שהאדמור הזה כן אומר. שהוא עכשיו, והרשע הזה שנמצא באור תחתיות, הוא עכשיו שובר איזה קליפה שמבחינתו היא מטורפת. החוויה הזאת של ה... שלא נגמר. החוויה שאדם חווה, שהוא מתמודד עם כל מיני יצרים מאוד עלובים, מאוד מכוערים, מאוד תנים, והוא מרגיש שהוא כזה זבל, והוא לא מבין שאם הצלחתי להיחלץ מהחוויה הזאת, יכול להיות שנגעתי במקומות מאוד עלובים, מאוד גדולים. אז אני לא באתי להגיד חבר'ה לגיטימציה, יאללה בואו, תזמינו עכשיו ירור עבירה, חלילה, זה מגעיל, זה מכוער, זה מצער. אבל אני לא אחראי על זה באופן ממוקד, אני חושב את זה מערכתית. מה שאני אחראי באופן ממוקד זה עכשיו, מושכו לבית המדרש, עכשיו זה לא לתת לו להיכנס. אם הוא נסה להיכנס, אם הוא לא נסה להיכנס, אל תקרא לאנשי ג'יהאד איסלאמי, בואו תנסו להיכנס אליי לבית. וברור שיש אנשים גדולים, גם יוסף הצדיק, ברור זה חוויה חד פעמית, ברור שגם שם זה שפוטיפר רודפת אחריו. כל הסיפורים שבגמרא, רבי עקיבא, רבי מאיר ופלימו, זה מי שהיא רודפת אחריו. זה דוגמה קלאסית. יכול להיות שמי שתרדוף חס שלום, גם שאתה מקומות מאוד מאוד גדולים. איך קוראים לזה? מוכין דקטנות. אתה צריך להכין את עצמך כשאתה ביום גדלות, ליום פקודה. אתה לא יכול להגיד, אני עברתי את זה. אתה לא עברת את זה. זה לא כי מחליט מה עברת ומה לא עברת. ואתה בונה מרחב שהוא שואף להיות מאוד מאוד קדוש. אני חושב
שהוא... ניקח את הדוגמה הרב של עבודה זרה, שאולי יותר פשוטה לקחת. ממש הדיון של מנשה, שהוא הדיון עם מנשה חברים. יכול להיות שם, יותר קל לדבר על זה.
אבל אנחנו ב-9:17 דקות, זה בניגוד לחוזה שלנו.
אז בפרשת שבוע נלמד אותו.
אז נתחיל בדוגמה הזאת, כן, חטא העגל אולי, נכון? אז נתחיל, אישה, אם אתה תזכיר לנו את הדוגמה הזאת בתחילת שבוע הבא, אז ניפתח ממנה. כל טוב ידידה, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום. תודה רבה.